טוב, אנחנו בנפש הפרשה של ענייני נחמה בשבת הקרובה, שבת ואתחנן, גם במילה, סגור את הדלת שם, גם במילה ואתחנן יש סגן, ודאי, היה לכם פה זמן להתארגן עד שהגעתי. גם, מה? אין לזה, הסתדר. גם במילה ואתחנן יש שורש חטא נון, שער חטא נון. אבל השבת נקראת שבת נחמו על שם ההפטרה. ואני רוצה שטיפה נדבר על העניין הזה של נחמה, איך מנחמים. איך מנחמים גם את היחיד וגם את הכלל, את הציבור. זאת מיומנות נפשית מאוד מאוד חשובה, כי אנחנו לאורך החיים חווים כל הזמן קשיים ואתגרים ואובדן של, אובדן של החל משבעה קרובים, וגם אובדנים פחות דרמטיים, אבל עדיין יש תהליך של אבל, היפרדות, ובסוף צריך להיות גם תהליך של, בסוף גם צריך להיות עניין של נחמה. אז הנחמה היא דבר מאוד מאוד חשוב, מאוד מרכזי, ויש לנו שבת נחמו, מתחילה תקופה ארוכה של נחמה, של שבע, דנחמת, והכל הולך חרשית. אז בואו ננסה רגע להבין טיפה את המבנה הנפשי הזה במסגרת עבודת הנפש שלנו, לדעת להיות אנשים מנחמים, גם לנחם וגם לדעת להתנחם. הפסוק אומר בהפטרה, נחמו נחמו עמי אומר אלוהיכם, דברו על לב ירושלים וקירו אליה, כי מלאה צבעה, כי נרצה אבונה, כי לקחה מיד אדוני כפליים בכל חטאותיה. עכשיו, הפסוק הזה הוא פסוק קשה. נחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכם. אז תסבירו לי, מי מנחם ומי מתנחם? מי המנחם פה? עם ישראל מנחם את עצמו. זה מה שאתה אומר.
כאילו אומר לאנשים,
אז זה מאוד מאוד מעניין. כלומר, היינו אומרים, נגיד יש בהמשך ההפטרה, בהמשך ההפטרות הנחמה, יש הפטרה, אנוכי אנוכי ומנחמכם. מי את? מאנוש תיראי, ומבן אדם
חציר.
אז כאילו, מי זה נחמו
נחמו?
מה?
והאלוקים מודיע מה יהיה.
אבל מה הוא מודיע?
אתם
תתנחמו. ומי ינחם? מי ינחם? כאילו אני אומר לך, תתנחם. שמעת? עכשיו תעשה את זה. זריז, במיידי, נו. קשה להגיד את זה. קשה. הפשט הוא שהקדוש ברוך הוא אומר, נחמו נחמו עמי, אומר אלוהיכם. כלומר, נחמו נחמו עמי, אתם תנחמו את עצמכם. אתם תנחמו את עצמכם. עכשיו, אני אסביר לכם, ותכף תראו שרבי נתן אומר את זה בצורה מפורשת, אבל זה ממש המבנה הבסיסי העמוק ביותר של נחמה. שני סיפורים. לפני הרבה שנים, הבת שלי, שהיום היא עברייה בת 19 וחצי, הייתה בת 4, בסדר? 4, משהו כזה. 4 וחצי. והיא הייתה בבית, היה אחרי צהריים, היא הייתה בבית, היא נרדמה. אתם מכירים שילדים נרדמים כזה על ה... אז גרנו ביבול, זה היה אחרי הגירוש מגוש קטיף, גרנו במגורים הזמניים של זה. היא נרדמה, שיחקה ונרדמה. ואני הייתי צריך לצאת איזה מקום, מה זה לצאת? הכוונה הכל בתוך היישוב, לא יודע, קפצתי רגע להביא דואר או משהו כזה, בקטנה, משהו כזה, חמש, ילדה ישנה, לא, אני לא אעיר אותה עכשיו, אז כאילו, זה היה כזה שעת אחרי צהריים, כלומר, אז הבית היה בלי אור, כי היה יום ועוד לא דלקתי את האורות, אז יצאתי להביא דואר, זה כלום, זה היה נגיד 100 מטר, 200 מטר ללכת, משהו כזה, אני זוכר, מזכירו, חזרתי, כי אני חזרתי, אז אתם יודעים, בדיוק היא קמה, היא בדיוק התעוררה, עכשיו ילד מתעורר, והבית לא היה אור, והיא לבד, והיא כזה, ואני נכנסתי הביתה שהיא כזה, וכשהיא ראתה אותי, היא פרצה בבכי, ואז אני הרמתי אותה, ומה היא עשתה כשהיא בכתה? היא פשוט סיפרה לי מה היה, ואני ישנתי, ואז אני הייתי לבד, ואז אני התעוררתי, ואף אחד לא היה פה, ואני לא יודעת איפה אני, ואז אני נבדתי, נכון? זה הנחמה. הנחמה היא שהאדם מנחם את עצמו. הוא מספר מה היה, הוא צריך שכשמישהו יקשיב, מישהו יקשיב לו, מישהו נגיד לו, אני מבין שעבר עליך, מה יש לי להגיד לה? לא זה, וואו, בטח נורא נבעלת, הנה עכשיו אבא פה, הכל בסדר, חיבקתי אותה, הנה, זה, צחקתי אותה קצת וזה, בסדר גמור. הנחמה העמוקה ביותר, היא באמת כשהאדם מנחם את עצמו, וזה נכון גם בהלכות אבלות, ואני אומר כאן איזה משפט, זה לא נושא השיעור, העברנו את זה בזמנו שיעור נפרד, איך מנחמים, אבל אני אומר את זה כאן ב2.5 משפטים, כי זה רווח גדול. כשהולכים לנחם אבלים, צריך לזכור שהכתובת הוא אבל. האבל, הוא צריך לדבר, הוא צריך לספר, הוא צריך לספר מה היה. הוא, לפעמים הוא מספר אותו סיפורים כמו חוזר על עצמו כזה. ואנחנו בתור מנחמים, התפקיד שלנו זה לבוא ולהקשיב, לשאול שאלות, מנחות כאלו, אז מה היה? אז אני גם אוהב לשאול שאלות, לא על איך הוא נפטר ואיזה מחלקה היה בית חולים, כאילו כל החיים שלו היה בית חולים וכל החיים שלו הוא נפטר. מה הוא עשה בחיים? מה הוא עבד? מאיפה הוא עלה? מאיפה שורש המשפחה? לשמוע על הבן אדם, לקחת, לא צריך הרבה, אתה חצי שאלה, חצי זה, וכבר האבל מספר ומספר ומספר, והרבה מאוד, הרבה מנחמים, ראיתי, מגיעים, במקום להקשיב לאבל מה הם עושים, מספרים לו, הוא היה במחלקה, בטח, מחלקה, גם אני הייתי, גם אבא שלי, גם סבתא שלי, גם היה חצי שעה, מנחם מדבר, והאבל עושה לו, ועכשיו האבל הוא קפשור אודיאנס, הוא קהל שבוי, אין לו לה ללכת, הוא תקוע שם בכיסא, וככה. הנחמה היא לאפשר לאדם לספר. בסדר? לספר. לספר, לספר בעצמו. וזה מה שכאן אומר הנביא. כלומר, איך נתנחם? אנחנו נספר את הסיפור שלנו. ומישהו ישמע. מישהו ישמע. לא ניכנס כרגע לסוגיה אותי, אבל תסתכלו במשל נתן, משל, משל נתן הנביא, שנתן בא ומספר לדוד המלך את המשל כבשת הרש, ודוד אומר, בן מוות האיש ההוא. אז הרב עידן אומר שדוד היה בטוח שנתן מספר את הסיפור שלו. הוא מספר מה קרה לו, שהוא היה איש עני, והייתה לו כבשה אחת, זו הייתה מיכל, שהוא אהב אותה, והיא הייתה כבשה אחת, ובא האיש העשיר, מי זה? שאול, ולקח ממנו את הכבשה, ונתן אותה למי? להלך, זה פלטי בלייש. אומר דוד, או, סוף סוף מישהו מספר את הסיפור שלי, סוף סוף כולם יודעים מה קרה, היא מצוין, בן מוות האיש. אז נתן אומר לו, זה לא רק שאול, זה גם אתה עשתה אותו דבר. אבל אני רק בא לומר שכשאנחנו, שיש מישהו שיקשיב, שיש מישהו שמקשיב לסיפור שלנו, הדבר הזה מנחם. הדבר הזה הוא מאוד מאוד מנחם. וכשאין מי שיקשיב, אז היעדר נחמה. אז אומר כאן הנביא, נחמו, נחמו, עמי, אתם, יש כאן דפים, מי שנכנס עכשיו, תעבירו להם דפים. אתם, באמת המזגן לא עובד היום, כאילו זה מה שנקרא היום מפנק שם, מה? אז תן לו, מאיר, נראה לי הוא צריך אותך. תן לו איזה מבט, מבט נוזף. טוב, אין, אז אני יאללה. אז תודה. אז זה היה, תראו מה זה רבי נתן, וזה בחינת נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם, כי עיקר הנחמה הוא הדעת, כנזכר לאל, וזהו נחמו נחמו עמי, ואינו מפורש בפסוק למי הוא מזהיר נחמו נחמו, אך יכולים לומר, שמזהיר את ישראל בעצמם, שינחמו זה את זה. שזהו נחמו נחמו עמי. אנחנו ננחם אחד את השני. תכף ננסה להבין איך, מה יהיה אופן הנחמה. כן? כי אומר, אתם בני ישראל עמי, נחמו, נחמו עצמכם זה את זה. התפקיד שלנו זה לנחם אחד את השני. איך מנחמים? אנחנו מיד נראה. אבל קודם כל רק הבנו את זה. אמרנו שנחמה קשורה ביכולת לספר סיפור. שאני מבין שהאירועים לא היו סתם, לא היו לחינם, אלא הם חלק מאיזשהו סיפור, ואני מספר את הסיפור שלי, אני מצליח לספר את הסיפור, יש לי פה איזה נחמה, כן? לדוגמה, אדם היה לו איזה קושי, איזה משבר, אבל אחר כך, תוך כדי המשבר הוא הבין שהוא, משהו כאן קורה, והוא מצליח לספר את הסיפור של המשבר הזה, זה מנחם אותו, זה נותן לו איזושהי נחמה. טוב, בואו נמשיך. בכל מבשר, בשם רבי בונם, אומר ככה, יגיד, הרבי רבי בונים זיה זצל טעם שכל העולם מכנים את חודש אב מנחם אב, זה השם שלו, גם בכתובות כותבים תמיד מנחם אב, אצל הספרדים אב הרחמן, מנחם אב, היינו מנחם לשון נחמה, ומה הוא מנחם את אב, היינו א' ב', שמנחם הוא את האלפה ב', מנחם אב, מנחם את האלף ב', כבר אפשר להתחיל להביא מה הכוונה, האותיות כביכול, אותיות החיים שלנו, כתובות בצורה לא מסודרת, מבולגנת, אני לא מצליח לקרוא מה כתוב. מה הסיפור פה? אדם נמצא בתוך איזה אירוע, האירועים לא מתחברים לו, הוא לא מבין מה קורה איתו, כל אירוע הוא אות, האותיות מבולגנות, זה לא הולך. פתאום מגיע נחמה, והוא מצליח לספר לעצמו עוד פעם את מה? את הסיפור והאותיות, מתחילות להסתדר. הנה, א', ב', ג', עכשיו אני מבין, עכשיו אני מבין שזה א', וזה ב', וזה ג', וזה היה בשביל זה. עכשיו, הבנתי, עכשיו אני מבין. רש"י אומר בפרשת בראשית שנחמה זה מחשבה חדשה. ככה כתוב, נכון, וינחם. רש"י אומר, כל ינחם לשון מחשבה חדשה. הנחמה מעניקה לנו איזה מחשבה חדשה על אותם אירועים. אירועים שהיו נראים לנו חסרי פשר, חסרי משמעות, חסרי תוחלת. פתאום אנחנו צריכים לספר את הסיפור שלהם, והם מקבלים משמעות. הם מקבלים משמעות. תראו, אני אגיד פה משהו שהוא הוא בוודאי לא הנחמה המלאה. אבל העובדה ששלוש שנים אחרי השואה קמה מדינת ישראל, זה לא נחמה על השואה, כי על השואה אפשר להתנחם, אבל זה שם את האירוע הזה באיזשהו הקשר. תארו לעצמכם מה היה קורה אם לא הייתה קמה מדינת ישראל אחרי השואה. אם לא הייתה קמה. אז היינו, 6 מיליון נרצחו, ומה? וזהו. למה זה הולך? אבל 3 שנים אחרי, אתה אומר, תשמע, זה כאן זה, זה נמצא בתוך איזשהו סיפור, זה נמצא בתוך איזשהו הקשר. זה נותן כוח, זה נותן עוצמה. גם אם אנחנו כמובן לא יכולים להבין את השואה לפרטיה, אבל זה שם אותה בתוך איזה הקשר שהוא נותן כוח ונחמה, מה לעשות? לא ככה, בני. אז זה נקרא לנחם את האלף בית. מנחם את האלף הבית, עד כאן דבריו, ובואו ראה שכל הקינות ירמיהו הם באלף בית כפול ומכופל. מגילת איכה היא תמיד הולכת לפי האלף בית. איכה ישבה בדד העיר הבת ים, נכון? בחור תבכה בלילה, ודים אתה עליה. גלתה יהודה, כל אלף בית, ולפעמים זה אלף, 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 בית, 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 ג', 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 בפרקים עצמם. ולא מצאים אותו בכל הנביאים, אפס מעט בספר תהילים שהולכים לפי האלף בית. גם ידוע שכל הבריאה נברא באלף בית. ואם כן, כשאר יהיה, כשיהיה הגאולה במהרה בימינו, אמן, ויתוקן כל העולם במלכות שדי, אז יהיה נחמה אל האלף בית. יהיה נחמה אל האלף בית, הכוונה, האירועים יובנו, נוכל לקרוא אותם. האותיות שהיו כתובות בצורה לא מסודרת, בצורה מבולגנת, פתאום הסתדרו ואתה תגיד, עכשיו אני מבין מה כתוב כאן. זה שאמר, נחמו נחמי עמי, אומר אלוקיכם, ואמרו במדרש, חטאו בכפליים, כן, נחמו נחמי, נחמו, שנאמר חטא חטאה ירושלים, מתנחמים בכפליים, וגם כן באלף בית מכופל, גם אלף היא חוכמה, בית היא בינה, תורה בבריאה, אנוכי השם באלף, הבריאה בבית בראשית, וזה בחינת שתי אותיות ראשונות, ובזה מתנחמים לנו וביטוחים לנו, שבדי יתמלא השם, וזה מנחם אב. הוא מיוחד לרד אפילו קצת דת, הוא מדבר פה גם דברים קצת בקבלה, שכאן בהמשך הוא אומר את זה טיפה יותר ברורה, בצורה טיפה יותר ברורה, כן? למה מכנים את חודש מנחם אב? כי האותיות א' ב' הם המנחמים אותנו כידוע, לכן מגילת איכה מסודרת לפי א' ב' ובא' ב' משולש, כאשר אי אפשר הפירוד וההסתלקות מישראל, כי הוראית בקודש בישראל חדן. א' זה הקדוש ברוך הוא, אלופו של עולם, ב' זה התורה שמתחילה בבאות ב', וג' זה ישראל שהם בני אברהם, יצחק ויעקב, כן? זה ישראל. אז א', אז כל מגילת איכה, אי אפשר להפריד ביניהם. ותבוא הנחמה ותגלה את הסיפור הרטרואקטיבי שעדיין לא גילינו מהו הסיפור, אנחנו נגלה אותו. רבותיי, אתם יודעים שמכינים שיעור, יוצאים לדרך, הכנתי את השיעור, יצאתי לדרך, אמרתי, רוצה לדבר על נחמה וכל זה, וגלגלי מקורות פה משם, פתאום נפלתי על איזה דיבור של הרב יואל כהן. כהן. הרב יואל כהן היה החויזר של הרבי מלובביץ'. היה אדם, תמיד חכם עצום, היה לו זיכרון פנומנלי. הרבי היה מתוועד בשבתות, היה מתוועד 4 שעות, 5 שעות, כאילו 6 שעות. והיה מגיע מוצא שבת, הרב יואל כהן היה תסים סביבו אברכים, הוא היה חוזר על כל ההתוועדות, ואחרי זה בעקבות החזרות שלו היו מורידים את זה לכתוב, זה נקרא הנחה. הנחה בלשון הקודש, הכוונה, הוא היה מהזיכרון, בום, מניח על הכתב. משהו לא יומן, נפטר לא מזמן, לפני שנה ומשהו, לא היו לו ילדים בניו יורק, והיום זה יום הפטירה שלו, וב באב. ולא ידעתי את זה כשלמדנו. התחלתי ללמוד, אמרתי, רגע, אבל זכרתי, אמרתי, מתי הוא נפטר? היום. אז יהיו הדברים האלה לעילוי נשמתו. הוא אומר כאן דיבור שהוא כמובן לקוח מהרבים. מסביר מה זה נחמה בכפליים. זה נפלא בעיניי. עכשיו אנחנו מתנחמים. מי רוצה להתנחם? תקשיבו רגע. אני אגיד פה איזה משהו קטן, בסדר? היום, כדי הקדמה לדיבור הזה. מה זה נחמה בכפליים? היום עושים חיסונים לכל דבר. חיסונים. הולכים לזה, חיסונים משולשים, מרובעים. כשאני הייתי ילד, היה חיסונים למעט מאוד דברים, ואנחנו היינו חולים באדמת, בחזרת, באבעבועות, ואני זוכר, אני ואחים שלי, אין לנו אדמת, החזרת היה כזה מתנפח פה, אבעבועות אפילו היו מדביקים. לשכנים, הבן שלך יש אבעבועות, תקשיבי, באמת, באמת עכשיו מתאים לי אבעבועות, כי עוד שבועיים אני רוצה, אז בואי, תביא את הילד, נעשה להם מקחת ביחד, נדביק אותם. אז היו עושים ככה, נכון? והיום עושים חיסונים להכל ונגמר סיפור. בלי להיכנס כרגע לדיון לגבי החיסונים. אבל בעולם הקודם שבו אדם היה חולה, אז מתברר שהמחלה שלך היא זאת שגורמת לך להיות מה? לפתח, הגוף מפתח מה? נוגדנים, נוגדנים, והופך את הגוף לחסין. לפני כמה זמן, פה במכון, ישבתי בחבורה, והיה לי פה איזה פצע כאן בהצבא, הוא שהלך והתנפח, התנפח. ואז תלמיד ישב לידי, אומר לי, הרב, יש לך פה, עקץ אותך פה יתוש, איך קוראים ליתוש הזה, נו? שושנת יריחו. אומר לי, היית בדרום? אמרתי לו, כן, בדיוק הייתי בצהלים, היה לי מילואים שבועיים קודם, אומר לי, זה עקץ לך יתוש. טוב, אז הלכתי לרופא, אומר לי, תקשיב, אתה יכול או לחכות חצי שנה שזה יעבור, או לקחת שבועיים אנטיביוטיקה. אם אתה מחכה חצי שנה שזה יעבור, אתה נהיה מחוסן. אתה לוקח אנטיביוטיקה, אז חיכיתי חצי שנה, זה היה פה במקום שלא לא ראו. אתה מחכה, אבל אז הגוף נהיה מחוסן. אתה עובר, אדם עובר טראומות, אדם או אומה עוברים טראומות, אז אחת משתיים, או שזה חלילה מקריס אותך, או אם אתה שורד את זה, זה בונה בך איזה קומה שהיא מכינה אותך לאתגרים קדימה שאתה לא מאמין. בסדר? התחלנו פה לספר את הסיפור, אתם מבינים? אם אנחנו נמצאים היום בתשעה באב הזה, 1955 שנים לחורבן בית מקדשנו, ועבר עלינו מה שעבר עלינו, כמו שאומרים בברסלב, ורדפו אותנו וזה, ולא ויתרנו על הקשר עם השם יתברך, והמשכנו, הדבר הכי מרכזי, המשכנו להאמין בטוב שבעולם, למרות שעם ישראל היה צריך להיות העם הכי חשדני, הכי מאורז, שכולם רמאים וגנבים ורוצחים, ואנחנו, ועם ישראל ממשיך לעשות את הטוב שבעולם. מה זה אומר ביחס ליכולות שיש לנו להוביל את תהליך הגאולה? עם 1955 שנים אכלנו את הדבר הזה ונשארנו, ואנחנו ממשיכים להאמין בטוב בעולם, מה זה אומר על היכולות שלנו כעת להוביל את העולם לטוב שלו? פתאום אנחנו מבינים, יש לזה תכלית, יש לזה סיבה כלשהי, זה לא סתם ככה קרה. זה בערך מה שהוא אומר, ומיד אחרי שנלמד את מה שהוא אומר, נראה איגרת נפלאה ביותר, חלק מאיגרת, סוף של איגרת, נפלאה ביותר של הרבי לנשיא יצחק בן צבי. מי היה הנשיא יצחק בן צבי? הרי אתם לא יודעים. מה קורה? אדון וילנר. ברוך הבא. מי היה הנשיא בן צבי? הנשיא הראשון, השני, השלישי, הרביעי, החמישי, מה הוא היה? יפה, מה שאמרתי, אתה לא יודע. הנשיא בן צבי היה הנשיאה השני של מדינת ישראל, אחרי חיים ויצמן, היה אדם מאוד מאוד נעלה, משכיל, חוקר קהילות המזרח, אב שקול, הבן שלו נהרג במלחמת השחרור, והרבי כתב לו מכתב. ובהמון המון הערכה. אבל קודם כל בואו נראה את הדברים של הרב יואל כהן, שכמו שאמרנו, בהשגחה פרטית יצא שהיום זה ההילולה שלו, זכוס הוא יוגן עלינו. הפטרתנו פותחת בפסוק, נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. הוא ממשיך, דברו על לב ירושלים וקירו אליה, כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה. נאמר על כך במדרש, חטאו בכפליים, בכתיב חטא ירושלים. מה זה חטאו בכפליים? איך אני יכול לחטוא בכפליים? חטא זה חטא אחד. אדם חילל שבת, אז הוא יכול לחלל שבת פעם אחת. כלומר, עושה את העבירה הזאת, עושה את העבירה הזאת. אתה יכול לעשות הרבה עבירות, אבל אתה יכול לעשות אותה עבירה פעמיים. חלס, נכון? מה זה לכתוב בכפליים?
גם
בכפירה
אלוקית,
זה
גם
בכפירה
אלוקית.
איך, איך?
גם בכפירה אלוקית,
זה גם בכפירה אלוקית. זה אפשרות, כן. הוא יסביר אחר. נאמר על כך במדרש, חטאו בכפליים, בכתיב חטא חטא ירושלים, ולקחו בכפליים, בכתיב לקחה מיד השם, כפליים בכל חטאותיה. ומתנחמים בכפליים, בכתיב נחמו נחמו עמי, וצריך להבין. מה הפירוש חטא בכפליים? הלא אם אדם חוטא פעמיים חלילה, זה שני חטאים. איך ייתכן חטא בכפליים? או שאתה עושה שני חטאים, ואז אחד ועוד אחד. חטא בכפליים משהו שאותו חטא, הוא כאילו, יש לו שני ממדים. וגם, למה היה לכתב בכפליים, שמשהו לכאורה שהעונש הוא כפול מן החטא? הלא רק בשכר נאמר מידה טובה מרובה, אבל לא בעונש. מה זה לכתב? לא יפה, לא פייר. מה זה לכתב בכפליים? לא טוב. העונש צריך להיות כמו החטא. לכתב בכפליים משמע, מה שחטאתם, תקבלו עונש פי שתיים. לא הוגן. גם איך שייך נחמה בכפליים, ממה נפשך? אם איננו מתנחם בפעם הראשונה, איך יתנחם בשנייה? מה זה נחמה בכפליים? הרב יואל כאן, אגב, זה היה לו כאילו ש... זה הכל אצלו בנוי על כל שיחות של הרבים, אבל היה לו יכולת כאותי לבאר את הדברים, לשאול את השאלות, ואז נכון, איך מתנחם... אם הנחמה הראשונה לא הועילה, אז איך הנחמה השנייה תועיל? עכשיו אתה תגיע, יש מזגן, אה? קיבלת מה שנקרא. אתמול ראיתי שלט מאוד מאוד יפה. כל ישראל אחים, כן. כל ישראל אחים, כולם סובים מהלכות. אומר הרב יואל, יהודי הוא שלוחו של מקום לתקן את עצמו ואת העולם. שמעתם? נשלחנו לכאן לתקן את עצמנו, אבל לא להסתפק אדם בתקן את עצמו. אומרים חסיד עושה סביבה לתקן את העולם במלכות שדי. ועל שליח נאמר, לתיקון יש דרתיך ולא לעיוותי. שלחו אותנו כאן לעולם כדי לתקן ולא כדי לקלקל. ולכן יש שתי מדרגות בחטא. א', כשיהודי מחסר בקיום תורה מצוות, אז נהיה רק חטא לשון חיסרון. איך אומרת בת שבע לדוד? והיינו אני ושלמה בני חטאים. חטאים הכוונה חסרים. אדם עושה חטא, הוא עושה חיסרון במציאות. הוא במקום שבזמן הזה, ובאנרגיות האלו, בכוחות האלו, אתה תעשה דברים חיוביים, בזמן הזה, באנרגיות האלה, עשתה דברים שליליים. חמור מאוד. זה חטא. איפה זה? שחסר אצלו האור, כאשר יהודים חסר בקיום תורה ומצוות, אז נהיה רק חטא מלשון חיסרון, שחסר אצלו האור שהיה צריך להיות על ידי המצווה שחיסר, אבל בית, אם בזמן הזה הוא גם קלקל רחמנה ליצלן, אז יש גם חטא כפשוטו, שלא זו בלבד שלא העלה את העולם, אלא שעוד הורידו, ואז הרי זה חטא בכפליים. כלומר, לא די שלא עלית, אלא גם ירדת. כלומר, אדם יכול היה בזמן מסוים ליצור עלייה, לא רק שהוא לא יצר עלייה, גם מה הוא עשה? ירידה. בואו ניתן דוגמה הכי קלאסית שבעולם. בא לכם? מי רוצה דוגמה קלאסית שבעולם? רוצה, כולה, יפה. היה, יש בתנך שני אנשים קוראים להם חופני ופנחס. אלה הבנים של עלי. עליהם כתוב, ובני עלי, בני בליעל, לא ידעו את אדוני. מה זה בליעל? בוא נהיה בן בליעל שכמוך. נכון, קללות תנכיות, יש כאלה. לא ילבר. מה זה בן בליעל? איך? בלי עול, אתה אומר. בלי עול. בלי תועלת. בלי תועלת, נכון. כן. שמעתי סיפור יפה מלידה בר שאול, שיש איזה פלמחניק שקבור בקירת ענבים, אתה קורא את השם שלו, על הקבר, אז אתה לא יודע איך לקרוא את זה, כתוב. עמייעל, בקיצור, הוא נולד בקיבוץ נען, הילד הזה, ובדיוק הגיע בן גוריון וגלילי, והגיע אבא שלו, אומר לו, נו מה נולד? בן, אומר לו, תקרא לו עמייעל, בדיוק היה אז הבריטים עצרו את העלייה, אז קראו לו עמייעל, כאילו, שיהיה עלייה. אבל מה זה בני בליעל? שימו לב רבותיי, אדם גר בפתח תקווה, יהודי גר בפתח תקווה כמוני, הוא אומר לאשתו, אני הולך למשכן בשילו, אומרת לי, מה המשכן בשילו? תקשיבי, אני רוצה להתחזק רוחנית, אני רוצה ככה לקבל איזה הערה, אני הולך למשכן. אשתי מברכת אותי, לוקח את הדברים, מתחיל. כמה זה 40 קילומטר מפתח תקווה לשילו, הולכים, אתה יכול ממש ללכת על נחל שילו ולהגיע. מגיע למשכן, במקום לחוות חוויה של עלייה, יכול להיות שתי אפשרות. במקום שאני אחוות חוויה של עלייה והתקדמות, אני אומר, טוב, וואלה, בסדר. באתי איך שהלכתי, חזרתי איך שבאתי. יכול להיות דבר כזה, חמור מאוד. במקום שתהיה חוויה של עלייה, חזרתי כזה, אותו דבר, חוזר הביתה, נו איך היה? לא יודע מה אני אגיד לך, אשתי, לא הרגשתי כזה, לא יודע מה מדברים שם, לא, זה, אבל בני אלי, זה בני בליעל, במקום שהם גרמו לאנשים לעלות, מה הם גרמו להם? לרדת, בליעל, כן. בלי עלייה, לא ידעו את השם. בלי יעל, א', לא גרמתם לאנשים לעלות, ב', לא רק שהם לא חזרו איך שהם הגיעו, הם חזרו יותר גרוע, הם חזרו, כי הם ראו במשכן את כל השחיתות, ואת כל זה שהם לוקחים שם עם המזלג, ונועצים את הקורבן, ומתייחסים למשכן כמו איזה עסק פרטי שלהם. אז בני בלי יעל לא ידעו את השם. אז פעמיים יכול להיות בחטא. פעם אחת שנחסרה עלייה, ופעם שנייה גם יכול להיות שמה עשית? ירידה. ירידה. ויהודי הרי נשלח לתקן, אז במקום לתקן, שם ירחם. אומר לנו רבנו יואל כאן, וכמו כן יש שתי מדרגות בעונש, רחמנה ליצלן. בדרך כלל, מכיוון שמטרת העונש הוא לנקות את לכלוך החטא, שיהיה מרוצה לפני הקדוש ברוך הוא כמקודם, כמאמר חז"ל, כיוון שלקה אחיך הוא, אז לקתה סתם. בסדר, אדם חטא, יש לו עכשיו חטא, צריך לנקות לו את הבגד, מנקים. הניקוי הוא קצת כואב, אז לקתה. אבל כשיש מצב של חטאה בכפליים, שלא רק שלא גרמת עלייה, אלא גם גרמת ירידה, אז יש צורך בלקטה בכפליים, שזה עונש כזה שמונע את האדם מתורה ומצוות. לדוגמה, כמאמר חז"ל, המטמא עצמו מעט, מטמאים אותו הרבה. או על ידי עניות, או שדקדוקי עניות מעבירים את האדם על דעתו ועל דעת קונו. אתה לא רצית להשתמש בכוחות שנתנו לך לטובת עלייה? אתה יודע מה נעשה? מעבר לא יודע שצריך לנקות לך את החטאים, גם ניקח לך את הכוח שאיתו יכולת לעלות, ובמקום לעלות בחרת לרדת. יש לך כוח דיבור? במקום להשתמש בכוח הדיבור הזה לשלום, השתמשת בו לסכסוך ולפילוג, ניקח לך את הכוח הזה, לא תוכל לדבר. כן, לא תוכל לדבר. לכן זה הדרך. יוצא בזה שלא זו שבלבד של נענש על החטא, אלא עוד נגרמנו לעשות עבירות אחרות, ואז הרי לקטה בכפליים. והדרך להיחלץ מהעונש הכפול, הוא על ידי חריגה מהסדר הרגיל והטבעי, וזהו על ידי עמידה בניסיונות. תחשיבו רבותיי, עם ישראל, הוא בעצם מתאר מה שקרה לנו כאן בגלות. מגילת איכה אומרת את זה, היינו כאן בארץ ישראל, היה לנו כאן כל טוב, היה לנו כאן שפע כלכלי, כל אומות העולם עלו כאן לרגל, כולם העריכו אותנו, אהבו אותנו, אבל השפע הזה נפח לנו למה? לרועץ, ככה כתוב בנביא הושע, במקום שנעשה בשפע הזה שימוש וכולי, הוא, נכון, קראתי למה אהבה הם הרימוני, והלכה אחרי הבעלים, אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? אוקיי חבר'ה, כל השפע, חזרה אליי, אין ארץ, אין כלכלה, אין צבא, אין ביטחון, אין כבוד, אין כלום, קדימה, לקחו לנו את כל השפע. כי השתמשתם בו לרע, שפע אלוקי, השתמשתם בו לרע, לוקחים לכם אותו. ואז מה עכשיו אנחנו צריכים לעשות? להישאר נאמנים לקדוש ברוך הוא בלי שום שפע, כולל אפילו בלי שתי כוסות מים, שאני חייב. סליחה, בגלל שהמזגן לא עובד פה, אני עוד רגע. השתבח שמו. בסדר? קשוח. קשוח, אתה כאילו... הכלים שעזרו לנו בעבר, לקחו לנו אותם. אפילו שפה משותפת אין. אין... כל אחד מדבר... כל אחד מדבר, שם. כל אחד מדבר שפה שלו, נכון? כל הדברים שמחברים מאחדים, לקחו, ועכשיו אנחנו נאלצים להתמודד עם ניסיונות עצומים. הדרך להיחלץ מהעונש הכפול היא על ידי חריגה מהסדר הרגיל והטבעי. וזו על ידי עמידה בניסיונות. שעל ידי זה האדם מתרומם למעלה מהטבע והרגילות שלו. ואז גם הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו למעלה מהסדר והרגילות. כלומר, מכיוון שהוא גילה את כוחותיו הפנימיים, פתאום אנחנו מגלים בתוכנו כוחות אמונה שלא ידענו שיש. כי מילא כשאתה נמצא בארץ ישראל, ויש לך שפע, ובית מקדש, וכלכלה, וכל ההבטחות, אז אתה מאמין בהשם ידבר, בסדר. אבל כשאין לך כלום מהדברים האלה, ואתה מאמין, אז איזה אמונה הזאת? אמונה למעלה וטעם ודעת. תודה רבה, ברוך תהיה. צלת אותי ממש, פשוטו כמשמעו. ברוך אותך. אמונה למעלה מטעם ודעת, אמונה שהיא חסונה מאוד, זה נקרא אמונת אומן. וואי, איזה כוחות התגלו בנו. ואז גם הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו למעלה מהסדר והרגיל, כלומר, מכיוון שהוא גילה את כוחותיו הפנימיים, על די שהבין שהקדוש ברוך הוא מסתתר בתוך הניסיון, רוצים להראות, נו, הקדוש ברוך הוא רוצה לבדוק, כמה תלך אחריי? והקדוש ברוך הוא לקח יותר מה שהוא נתן, בהקשר הזה. כי בארץ ישראל היינו בשלווה ובטוב, נגיד 900 שנה ביחד. שתי בתי המקדש וכו'. אנחנו, בית המקדש חרב כבר 1955 שנים. אז אנחנו חילצנו מעצמנו, כוחות לא יאומנו. על ידי שהבין שהקדוש ברוך הוא מסתתר בתוך הניסיון רק כדי לרומם אותו, אז גם הקדוש ברוך הוא מגלה לו את הנחמה הפנימית שלמעלה מסדר העולם, והיא באופן של בלי גבול. כי לשון כפל מראה על בלי גבול. זה לא פעמיים נחמה. כתבתי כותרת פעמיים נחמה, בבקשה, אבל האמת, הכותרת צריכה להיות נחמה כפולה. נחמה כפולה זה נחמה בלי גבול. כל פעם שאתה נוגע, זה מכפיל את עצמו. אז זה נהיה כמו טור הנדסי. 2 כפול 2, 4 כפול 2, 8 כפול 2, 16 כפול 2, צ'וק, 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 עד אין סוף. כי 1955 שנים, פתאום אנחנו מתנחמים. רגע, שנייה. אם זה כל מה שעברנו, וכל הטרגדיות שעם ישראל עבר, וכל הקשיים, וכל הניסיונות, זה הכל כרגע נמצא בתוכנו, אז זה עכשיו, רכשנו לעצמנו כל מיני יכולות אדירות, שהן לא יכולות להתבטל, אתם מבינו? גם עכשיו מה שקורה כאן במדינת ישראל, 75 שנה, אנחנו קצת ככה, נכון, אתמול בהפגנות המתוקות, אז אלה, שהסתיימו שתי ההפגנות, אז אלה שהפגינו בתל אביב, הגיעו לירושלים, אלה שהגיעו לירושלים, לתל אביב, נפגשו ביחד איפה? במדרגות של הרכבת, וביחד שרים, נתנו ידיים, וחיכו אחד לשני, וכאילו, מה אני אגיד לכם? זה כאילו בזמן של מתור, בת ישראל, אנחנו, יש לנו פה 1955 שנים על הכף מצד אחד, זה לא הלך לשום מקום, זה לא הלך לאיבוד, זה קיים בתוכנו. זה בכלל גם לא נועד רק בשבילנו, זה נועד כדי שנתקן את כל העולם. יש לנו עוצמה אדירה. איזה נחמה. עכשיו אני... אם זה לא היה לחינם, יש לזה הקשר, יש לזה משמעות, יש לזה מחשבה חדשה, אז אני מתנחם. תודה רבה. אומר הרב כאן, אז גם הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו למעלה מהסדר הרגיל. כלומר, מכיוון שהוא גילה את כוחותיו הפנימיים, על די שהבין שהקדוש ברוך הוא מסתתר בתוך הניסיון רק כדי לרומם אותו, אז גם הקדוש ברוך הוא מגלה לו את הנחמה הפנימית של המעלה מסדר העולם, והיא באופן של בלי גבול. ורבותיי, אנחנו נקרא את פרקי הנחמה בנביא. שבע הפטרות. צרור לא יפול ארצה. הכל יתקיים. הכל יתקיים. למה? כי זה נחמה בלי גבול. מה אתם, יש כאן איזה משהו שמקביל אותנו? למה? להיות 1955 שנים, בלי מדינה, בלי ארץ, בלי שפה, בלי זה, בלי זה, ולהחזיק מעמד, זה כן גבול? זה למעלה מכל גבול. אז כמו שהמכה הייתה למעלה מהגבול ועמדנו בה, ככה נחמה והישועה תהיה למעלה, למעלה מכל הגבולות האפשריים. האמת שגם השקרה עד עכשיו, 156 האחרונות, גם זה פרץ את כל הגבולות. מישהו יכול היה לדמיין שתהיה כאן כזאת מדינה פורחת, יגיעו לכאן מכל העולם, למעלה מכל טעם ודעת. וזה רק ההתחלה. זה רק הספתח של ההתחלה, עוד צפוי לנו עוד פי כמה וכמה. רק בשביל זה אני רוצה לחיות את גיל 250 לפחות. תדעו לכם, באמת. כי אני אומר, הסרט כל כך מעניין של הגאולה של עם ישראל, הוא כזה מרתק, שאני לא רוצה, כאילו, רוצה להישאר עד הסוף. עוד 250 שנה זה, זאת השם יגיע לפני. רבותיי, שימו לב, הרבי שלח איגרת לנשיא בן צבי. האיגרת עסקה במה? האיגרת עסקה אז הנשיא בן צבי הוא היה נשיא, כשהגיעו לכאן קהילות המזרח והמערב, מרוקו, טוניס, אלג'יר, לוב, חלב, תימן וכל זה, הוא היה הנשיא. הוא במקצוע שלו האקדמי, הפרופסור, הוא היה חוקר קהילות המזרח. והיה לו חיבה יתרה למסורת ישראל וכל זה. והרבי ראה בו כתובת לדבר איתה, כי ממשל מפאי היה פחות מי לדבר שם, לדבר איתו שהעולים שמגיעים ישמרו, המדינה תעזור להם לשמור על ה... על היהדות ועל הדת שלהם, ולא יעביר אותם על דת מה שהיה אז. בסדר? אז הוא דיבר איתו. כתב לו איגרת ארוכה. האיגרת מתחילה לכבוד המורה מעם, החשוב, כזה. הוא לא כותב לו את המילה נשיא. הוא לא כותב לו לכבוד נשיא המדינה, הוא לא כותב את המילה. והאיגרת ארוכה. לקראת סוף האיגרת, הרבי אומר לו, תראו איזה כאילו, איש אמת, מדבר לאיש אמת, אומר כך, אפשר... שהפסקה הבאה להלן, שאני כותב אותה, צריכה הייתה לבוא בראש המכתב. והיא, מה תוכנה? בקשת סליחה על שפתחתי מכתבי בלי להקדים תוארים. בלי להגיד כבוד נשיא מדינת ישראל, אלא לכבוד, ככה הוא כתב לו, אמורה מעם נדמה לי, משהו כזה. וגם בזה שמחתי על מה שתיארו לפניי ממידותיו ותכונות נפשו, אשר יבין לדעי. כלומר, הרבי אומר, תיארו לי אותך כאיש אמת, כאדם שלא רודף אחרי כבוד סתם, אז לכן אני יכול לא לכתוב לך את התארים, וגם אני יכול גם להסביר לך למה. ואז הרבי אומר לו כך, תראו מה זה. מיום הולכי לחדר ועוד קודם לזה. איזה גיל זה? מתי הולכים לחדר? חמש. כן. והרבי אומר עוד קודם לזה, כלומר גיל ארבע. עכשיו אני יכול להגיד לך, מה אני עשיתי בגיל ארבע? הייתי בשלב, עברתי מגולות פרפריות לגולות מחשיות. זה היה בדיוק המעבר. לא, גיל ארבע אתה כבר יכול, בסדר? או לא יודע, שיחקתי בדיוק, עברתי מגוגויים לטרקטור, לא יודע מה. זה, רק אני או שגם אתם הייתם שם? אתה חלביות, צגי. זה מה שעזינו, תראה מה הוא כותב. ועוד קודם לזה, התחיל להתרקם בדמיוני ציור הגאולה העתידה. התחלתי לחשוב, אומר הרבי, איך תראה הגאולה העתידה? נו, איך היא תראה? מה האינדיקציה, איך היא תראה? כלומר, תראה, יהיה גאולה, לא. גאולת עם ישראל מגלותו האחרון, גאולה כזה ובאופן כזה, שעל ידה יהיו מובנים איסורי הגלות, הגזרות והשמדות. כלומר, אנחנו נסתכל על הגאולה ונגיד, עכשיו אנחנו מבינים למה היה צריך את כל הגזרות, השמדות והגלות, איזה יכולות זה נתן לנו, איזה איכויות זה נתן לנו, שאיתם אנחנו נוביל את הגאולה. זאת נחמה, פחות מזה זה לא נחמה. פחות מזה להגיד לך, נו, לא נורא, זה עבר, ויאללה, כבר, מה עבר? מי עבר? איזה מכות קיבלנו? רק אחרי שאמרנו שהגאולה תלויה, הנחמה תלויה בדעת, נכון? עיקר הנחמה הוא הדעת, רבי נתן אמר. רק אחרי שיש לנו דעת של נחמה, שאנחנו נבין שכל מה שעברנו, הכל היה הכנה הכרחית, שאי אפשר היה בלעדיה למה? לגאולה, לאמון, לטוב, לשמחה שצריך בשביל הגאולה, רק אז תהיה נחמה. אומר הרבי, וכחלק מהעתיד מזהיר זה, וכחלק מגאולה זו, יהיה נשיא זה מלך, כך כתוב ביחזקאל, לא נשיא שבט, אלא נשיא מלך, אין על גביו אלא השם אלוקיו, והכל יהיה באופן אשר בלבב שלם ובהבנה מלאה, יאמר ביום ההוא עודך השם כי ענפת בי, זה הפטרה אגב שקוראים ביום העצמאות, ישעיהו פרק, מה זה פרק דבר משהו, עודך השם כי ענפת בי, מה זה ענפת בי? אחרון אף, תודה הקדוש ברוך הוא שכעסת עליי, למה? כי אני מבין שהכעס שלך בנה אצלנו כאומה איזה קומה שהיא עכשיו איתה משתמש בגאולה, זאת נחמה, פחות מזה לא נחמה, זאת נחמה, זה נחמה כפולה, כי אתה פתאום מקבל משמעות. ולכן כל כך קשה לי, אומר הרבי, להשתמש בתואר זה בקשר עם בני ישראל, בית אשר יעקב קטנו, ובני ישראל עדיין, נשיא בן צבי היה נשיא בתחילת קום המדינה, עדיין המדינה פה הייתה קירי תרנגולת, דבויים, דחופים, זכופים, מטורפים, ואיסורים באים עליהם. אז לכן לא כתבתי. הוא אומר, יכולתי להשתמש במילה זו מן השפה ולחוץ, יכולתי לכתוב לך נשיא ולהגיד, אבל אני לא מתכוון, אבל כיוון ששמעתי אשר כבודו אמיתי הוא, שמעתי עליך שאתה איש אמת, לא רציתי לכזה בנפשי ואיתו הסליחה. אז קודם כל זה נורא יפה ההתכתבות בפני עצמה, אבל תבינו איך הרבי הגדיר גאולה. הגאולה היא באופן שהלקטה היא מוסברת על ידי הנחמה. איך אפשר להסביר? אתה אומר לעצמך, תשמע, אני עברתי מה שעברתי, כי עם אותם כוחות שרכשתי כתוצאה ממה שעבר עלינו, כוחות האמונה, השרידות, העקשנות, הביחד, כל הדברים האלו, זה, עם זה אנחנו נשתמש בגאולה, לעצמנו ולעולם כולו. ומה מונח על הכף? 1955 שנים של ניסיון. וואו, פתיחת אירוע. בסדר? טוב. במקום אחר, הנביא אומר, הנביא ישעיהו אומר, עשו מזה שיר מאוד יפה, נקרא את זה הפוך, מאיך שכתוב בגלל השיר. בשצף קצף הסתרתי פניי רגע ממך. שצף קצף, הקדוש ברוך הוא כעס עלינו. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, זה רגע. כל מה שראיתם, זה רגע מבחינתי. ובחסד עולם ריחמתיך אמר גואלך אדוני. ברגע קטון עזבתיך, וברחמים גדולים אקבצך. הרב דרוקמן זצ"ל היה נוהג לומר, אם ככה נראה רגע, תארו לעצמכם איך ייראה חסד עולם. זה, בסוף, כל מה שעברנו כל ה-1900, זה מבחינת השם יתברך, זה רגע. זה רק זה, הכנה, למה? לחסד עולם, לנחמה העצומה. רבותיי, אנחנו לא נוותר, שיהיה ברור. יהודים יודעים לעשות עסקאות, ואנחנו לא נוותר להשם יתברך. והגאולה, אנחנו ניקח את כל הצרות שהיו, הגדולות והקטנות. נשקול את כולם על כף המאזניים. לא, הקדוש ברוך הוא ישקול אותם. לבית יצחק מברדיצ'ב יבוא לשקול אותם. כולם! כל הזה. ואז ניקח את הצד השני ונגיד, הקדוש ברוך הוא פי 500. ככה אתה הבטחת. צריך להיות טוב פי 500. קחו את השואה, את הפרעות, תח ותה, תף תף נון וב, פרעות קישינוב, פרעות זה, כל הרציחות, בתימן, זה, הנוסים, ספרד, זה, המלחמות, הכל תשימו. לא לוותר על אף נשמה. עכשיו בקף השנייה הגאולה צריכה להיות פי 500. טוב, אז זה לא משהו חיצוני לנו. זה אומר שבתוכנו, בתוכנו, כתוצאה ממה שעברנו, יש כוח לטוב ולישועה פי 500 מכל הצרות כולם שקראו לעם ישראל. וזאת נחמה. לגלות את הדבר הזה בתוכנו. ובמובן הזה, אנחנו ממש ממש בתחילת הדרך. כל השפע הגדול שזכינו לו, כל מדינת ישראל, כל הקיבוץ גלויות, כל הזה, זה כאילו ה... איך מה שאצל הספרדים, לפני שזה מבין את הסלטים, ככה, זה הסלטים. הסעודה עוד מחכה לנו, בעזרת השם. הגאולה השלמה עוד מחכה לנו, שנזכה לזה, אמן ואמן. חזקו ואמצו. אח טוב!